טוב, צהריים טובים, אנחנו היום לומדים בעזרת השם את הפרק האחרון מתוך כללי החינוך וההדרכה, פרק י"ז, והוא גם התנאי האחרון, התנאי השביעי, מתוך שבעת התנאים החשובים בעניין ההדרכה והחינוך. כרגיל אנחנו נפתח במספר ציטוטים ממכתביו של הרבי, שהנושא שבחרתי פה לצטט הם אותם דברים שהם קשורים לפרק שאנחנו עוד מעט נלמד. המכתב הראשון הוא מכ"א אדר א', שבהשגחה פרטית, רק עכשיו אני רואה את זה למרות שלא כיוונתי קודם, שזה בדיוק היום, היום זה כ"א אדר א', תשי"ט, שזה התאריך גם של היום. זה המכתב הראשון. מתוך המכתב הזה אני בעיקר התכוונתי לקטע אחד בלבד, אבל נקרא את המכתב בשלימותו. שלום וברכה. לאחרי הפסק הכי ארוך, מתקבל מכתבו בו כותב פרטים בהנוגע להתעסקותו במוסד הקדוש תלמוד תורה ישיבה לובביץ'. בהנוגע ללימודיו לעצמו, כבר מילתי אמורה לכמה וכמה, זאת אומרת הרבי אומר, כבר אמרתי תשובה דומה להרבה אחרים, שצריך להיות לימוד למגרס ולימוד לעיונה. זאת אומרת, אדם צריך לחלק את הלימוד שלו גם ללמוד כמות וגם ללמוד איכות, בין בנגלה ובין בדברי אלוקים חיים. זאת אומרת, גם כשאדם לומד את תורת הנגלה, גם אם אדם לומד חסידות, הלימוד צריך להיות גם מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית. לימוד למגרס בכל יום ויום, ולימוד לעיונה מה טוב בכל יום. זאת אומרת, הלימוד של הכמות צריך כל יום שאדם יהיה לו התקדמות מבחינה כמותית של חומר. לימוד עיוני כדאי כל יום. לא יכול כל יום, אז יהיה פעם ביומיים וכן הלאה. ובהנוגע לתלמידי תומכי תמימים, הוא יותר מאשר מה טוב, כי אם גם זה הכרחי. אם מדובר בנוגע לתלמיד ישיבה, אז הכרחי שהוא כל יום ילמד גם לעיון וגם לגרסה, גם לכמות.
גם כשהוא לא בישיבה?
מה?
גם כשהוא לא בישיבה?
גם כשהוא לא פיזית בישיבה, הוא נחשב תלמיד ישיבה. תלמיד ישיבה זה לא רק שהוא נמצא בקירות של הישיבה, אלא כל זמן שהוא תלמיד ישיבה, אז גם אם הוא נמצא בחופש בבית, הוא תלמיד ישיבה. בכללות הלימוד, מה ללמוד? הורו חז"ל שהוא במקום של ליבו חפץ. מה שאדם מרגיש נוח, הוא לא חייב ללמוד את אותו חומר שלומדים כרגע בישיבה, מה שליבו חפץ, שילמד, העיקר שילמד. אבל טוב, מטעמים מובנים, שיהיה באותה המסכת, מאמרים והמשכים, שלומדים בישיבה תומכי תמימים, בכדי שיוכל להתדבר ושקלה וטריה בזה עם חבריו. זאת אומרת, כדאי שילמד את אותם נושאים שלומדים בישיבה, ואז שהוא יפגוש חברים מהישיבה, יהיה לו איתם שפה משותפת, כי הרי הם לומדים את אותם נושאים. וגם זה מפורסם, שבלימוד צריך להיות גם הלכות הצריכות בחיי היומיומיים, הלכות שבת ויום טוב וכו', לא לדלג על הלכות שצריך לדעת אותם, הכרחיים לשימוש יומיומי. המשפט הבא הוא המשפט שבעיקר רציתי את הציטוט הזה, כי הוא נוגע לפרק שלנו. נכון במאוד מאוד מה שנערכה התחרות וחילוק הפרסים. הרי המכתב הזה ראינו בתחילתו שהוא אדם שמתעסק במוסד של ישיבה. אז בישיבה הם עשו תחרות, אז הוא סיפר לרבי שעשו תחרות וחילקו פרסים למצטיינים. רבי כותב לו שזה מאוד נכון לעשות תחרות וחלוקת פרסים, וכבר ידוע פסק תורתנו, תורת חיים, קינת סופרים תרבה חוכמה. כשיש בין התלמידים קינה בגלל שיודעים שאמורים לקבל פרסים כתוצאה מהמאמץ וההצטיינות, אז הם מרבה את החוכמה של הלומדים. ויעוין גם כן פירוש המשניות להרמב״ם, ריש פרק חלק. חלק זה פרק שמופיע במסכת סנהדרין, הוא נקרא חלק על שם תחילת הפרק שמתחיל במשפט הידוע, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שם הרמב״ם נותן הקדמה בפירוש המשניות, ושם הוא כותב בעניין דחנוך לנער שעל פי דרכו דווקא. שם יש סגנון מאוד מאוד מעניין ברמב״ם, כדאי לראות את זה מבפנים. הרמב״ם כותב שם שילד קטן ששכלו קטן, אז הוא הולך שם בדירוג מאוד מעניין איך מפתים אותו ללמוד, שבהתחלה נותנים לו מיני מתיקה, מעט דבש, אגוזים, זה הלשונות שהרמב״ם משתמש שם. אז הילד לומד לא בגלל הלימוד, בגלל הדבש והאגוזים, אבל זה נכון בהתחלה. אחר כך כשהוא גודל אומרים לו נקנה לך בגד יפה או נעליים יפות אם תלמד טוב. הוא גודל יותר אומרים לו ניתן לך דינר אחד או שניים, זאת אומרת ניתן לו מטבע ככסף. הוא גודל יותר נגיד לו אם תלמד יהיה לך כבוד, יגידו עליך שאתה מצטיין, יהיה לך עולם הבא, עד שהוא מגיע לרמה הכי גבוהה שהוא לומד כי צריך ללמוד. אבל אי אפשר לדרוש מילד שמיד ילמד כי צריך ללמוד. צריך להתחיל עם שיטה של פרסים שהם פשוט משתנים לפי הגילאים. זה הרבי שולח פה להסתכל שם מה שהרמב"ם כותב, ומעין זה הובא לפסק דין בספרו הלכות תשובה פרק י'. שם בהלכות תשובה הרמב"ם אומר אותו דבר, שאי אפשר לדרוש לימוד לשמה מילדים או מעמי הארצות, אלא צריך שבהתחלה הם ילמדו למטרה של רווח, ולאחר מכן הם יצליחו להגיע ללימוד לשמה. בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, לקרב ליבן של בני ישראל להבינו שבשמיים, על ידי תורת הנגלה והחסידות. ושכרו אין די בער, יש שכר גדול למי שמשקיע בעבודת הקודש. זה נקודה אחת שרואים פה במכתב, שלחלק פרסים זה דבר מאוד נכון. במכתב הבא אני רוצה לקרוא רק את סעיף א' מתוכו, שהוא נוגע בכיוון ההפוך. המכתב הוא מבית שבט תשט"ז. כותב הרבי שם בסעיף א' במכתב, צודק אשר אין זו הדרך להשתמש בחינוך בעונש השבט, לא להשתמש בחינוך במכות עם חגורה, כי לפעמים הכי תחופות יצא שכרו שמסתכרים על ידי זה בהפסדו. כשנותנים את המכות אז בטווח הקצר רואים רווח גדול, אבל בהמשך הזמן ההפסד הוא עוד יותר גדול ודי למבין. ורואים במוחש אשר בתוקף המלובש בדרכי נועם פועלים יותר, כפי שכבר דיברנו פעמים רבות, שזה לא אומר שההורים צריכים להיות רוחיים ונמסים מכל בכי או מכל בקשה. תוקף זה דבר מעולה ומצוין, אבל זה חייב להיות תוקף שהעטיפה החיצונית שלו זה דרכי נועם, וזה לא סתירה, אפשר לשלב ביניהם. עושים את זה בדרכי נועם, אבל מאוד החלטיים במה שאומרים. זה לא אומר שדבר החלטי חייב להיות בצעקות או במכות או באלימות מילולית או אלימות פיזית, חס ושלום. תוקף זה דבר טוב, אבל בדרכי נועם. במכתב השלישי, שהוא מדלת ניסן תשט"ו, שם נקרא את המכתב כולו, שלום וברכה, במענה על מכתבו מכבד דלת אדר והקודם לו, א', בהנוגע לסדרי הישיבה, הנה בטח ידוע לו דרך חבד, שאינו דרך המוסר. ומה שאומרים לפעמים דברי התעוררות, וגם בביטויים שאינם מוסיפים תענוג, לפעמים אומרים דברים שלא נעים לשמוע, הוא לא לרגלי אהבת עטפת המוסר. אין מטרה במוסר, זה רק אמצעי לפעמים. אלא, אומר הרבי, בתקווה שזהו עניין של פועל, שעל ידי אמירת דברים אלו ישתנה המצב אם דורשו שינוי. והקטע האחרון הוא נוגע גם כן, בנוגע להניג עניין כנס וכיוצא בזה ביחס לתלמידים המתרשלים. אז גם פה רואים הרבי לא שולל את הכנס, אלא מה הוא כותב? תלוי בהרושם והתועלת שיש לקוות מזה. זה נקודה שנראה אותה בעריכות עוד מעט בפרק. כנס או שכר הוא לא מטרה, הוא אמצעי. אז מאוד חשוב איך הדבר הזה יתקבל, ואיזה תועלת יהיה? אם לא יהיה מזה שום תועלת, אז זה יהיה סתם נקמנות. נקמנות אין לו דרך בדרך התורה, לא תיקום כתוב בתורה. וצריך, מסיים הרבי, להחליט בהתאם להעשרה בזה. צריך לשער מראש האם הכנס שאני רוצה לתת יועיל. אולי הוא יתקבל חריף מדי, אז הוא לא יועיל, אולי הוא ישאיר פצע עמוק מדי, וזה נושא כשבעזרת השם, אם נספיק בסיום הפרק, עוד לדבר, אם לא היום, אז אולי בשיעור הבא, על דוגמאות של עונשים או שכר, יש בזה דברים, בכל דבר יש האסור והמותר, יש עונשים שאף פעם אסור לתת אותם, יש כאלה שמותר בצורה ובדרך מסוימת, אבל האלף בית, שצריך להתייחס לעונש כאמצעי ולא כמטרה. אין לו שום מטרה, הוא רק אמצעי. אם הוא לא יביא את המטרה, אסור לגוע בו בכלל. והמכתב האחרון נקרא רק את סעיף וב שם, שהוא נוגע אלינו לפני שנקרא את פרק י' ז', בשאלתם אודות להניג כנסות לתלמידים בעד העדר התמדה וכיוצא בזה, הנה בעניינים כמו אלו יש להתחשב עם הנוהג במדינה בה נמצאים. שוב, אם זה לא מטרה, זה אמצעי. אז אם הנוהג במקום הזה שתלמידים שלא מתמידים מקבלים כנס מסוים, אז תיתן. לא נוהג, אל תיתן. הכל אותו רעיון, זה רק אמצעי להגיע למטרה. עכשיו נקרא את לשונו של הרבי הקודם בפרק י"ז, בפרק האחרון. תנאי שביעי, התהילה והשכר, התוכחה והעונש בחינוך והדרכה. הכותרת הזו, כל מילה, כמו שנאמר, מילה בסלע, כל מילה יש לה את המשמעות המאוד מיוחדת שלה, מה זה תהילה ומה זה השכר, ומה זה התוכחה ומה זה העונש. נקרא מבפנים. הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע בני אדם. יש טבע אצל כל אחד. הטבע יש לו ארבעה שלבים. ארבעת השלבים זה בעצם ארבעת המינים שבכותרת. התהילה והשכר, התוכחה והעונש הם ארבעה דברים שמוטבעים בטבעו של האדם. מה הם? דבר ראשון, להתענג על התהילה. אדם שמעללים אותו ומשבחים אותו, הוא מאוד מאוד מתענג, הוא נהנה מזה. אין אדם שיגיד שהוא לא אוהב שנותנים לו הלל ושבח. אומרים לו איזה קומפלימנט, אומרים לו איזה מילה טובה, הוא עשה משהו טוב ושמים לב ומשבחים אותו, פשוט הוא מתמלא בעונג. ואם אנחנו זוכרים בשיעור הקודם ולפני שיעור אחד שלפניו, שדיברנו שעונג זה הדבר הכי גבוה שיש בנפש, וכשיש עונג אז כל המערכת פועלת בצורה אחרת. אז אם אנחנו גורמים למישהו עונג, אז הכל אצלו פשוט משתנה מן הקצה לקצה. מילה אחת טובה פשוט משנה את הכל. זה טבע, שאדם מתענג על התהילה. דבר נוסף, טבע שני, ולשוף אל הגמול בשכר טוב, בין מוסרי ובין גשמי, על הישר והטוב. הטבע שבן אדם שיש לו שאיפה. מה השאיפה? שיתנו לו שכר על מה שהוא עשה. זה הטבע, אדם מצפה לשכר. זה שרואים מישהו שמצפה לשכר, זה לא שהוא אדם חריג. אם אדם לא מצפה לשכר, הוא החריג. הנורמלי זה טבע של בן אדם שהוא מצפה שיתנו לו שכר על מעשה שהוא עשה. לא משנה, השכר יכול להיות גם מוסרי. שכר יכול להיות גם שנותנים לו מילה טובה, זה גם לפעמים יכול להיות כשכר. לא חייב להיות שנותנים לו כסף או מתנה או משהו דומה לכך, אבל הוא שואף לקבל תגמול על מה שהוא עשה. זה שני טבעים בצד החיובי. מה זה בצד השלילי? הטבע השלישי מהו? הוא לקבל תוכחה. מה זה נקרא לקבל תוכחה? הטבע של בן אדם שמוכיחים אותו, אם יודעים איך להוכיח, לא באופן שהוא ייפגע, אבל אם מוכיחים אותו, טבע של בן אדם לקבל את התוכחה. הוא מוכן לקבל דברים שמתקנים אותו, זה טבע. דבר רביעי הוא להודות על העונש המגיע בעד העיוות ומעשים רעים. אדם שעשה מעשה רע, ונתנו לו עונש המגיע, עונש עם פרופורציה, אז הוא מודה שזה צודק. מגיע לי מה שנתנו לי, כי עשיתי מעשה מסוים לא טוב. זה טבע אצל כל אחד, עד שלא מתקלקל הטבע הזה. אבל בטבע של ילד ככה זה עובד. הטבע על הזה, כיתר התוואים הבאים מצד התולדה או מצד הרגילות, צפון ותמון במעמקי הלב והמוח של המחונכים והמודרכים. כל מחונך בעומק הלב שלו ובעומק המוח שלו יש לו את הטבע הזה. כל אחד נולד עם זה. מה שאנחנו כמחנכים צריכים לעשות הוא בעבודת המחנך והמדריך לגלותם. מה פירוש לגלותם? אז הוא מביא כאן בסוגריים, אולי לפני זה נקרא, נדלק את הסוגריים, אחרי זה נחזור אליהם. לגלותם, ובעבודת המחנך והמדריך לגלותם, תלויה קבלת החינוך וההדרכה וההצלחה בזה. אם אתה רוצה להצליח בחינוך, תגלה את הטבע הזה. מה פירוש תגלה? תשתמש בטבע הזה. כפי שהוא יגיד בהמשך, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא הטיל עלינו תפקיד, הוא נתן לנו כלים להצליח בתפקיד. הטבע הזה שיש למכונך שלנו, זה הכלים שלנו בעצם. זה הטבע שלו, אבל זה הכלי שלי. מכיוון שיש למכונך טבע להתענג על מילה טובה, אז בשביל המחנך זה כלי. איך הוא יקדם אותו? יש לו כלי, תן לו אילול ושבח, תקדם אותו. אז הכלי שלי זה האילול שהוא מתענג עליו. אותו דבר בצד השלילי, אם הוא עשה מעשה לא טוב, אז אני נותן לו תוכחה, אז הטבע שלו לקבל את התוכחה, זה הכלי שלי, איך אני ישפר אותו, אם אני יוכיח אותו בצורה נכונה, מכיוון שמוטבע בו הטבע לקבל את זה, אבל בתנאי שאנחנו לא מקלקלים את הטבע. המחנך יכול, אם הוא לא עושה את זה נכון, אם למשל המחנך מקפיד במרכאות לתת עונשים בלי פרופורציה, סתם הוא עשה מעשה קטן והוא מקבל עונש בלי, בכלל לא מגיע, או שמוכיחים אותו בעיני חברים, אז הוא בכלל לא מקבל מה שאומרים לו, הוא רק מתבייש במה שאמרו לו, וכן הלאה. אז בעצם קלקלנו בשיטתיות את הטבע, ואז גם כשכבר נרצה להוכיח אותו בצורה נכונה, הוא בכלל לא מקבל. סתמנו אצלו את אותם כלים טבעיים שהבורא נתן, והוא לא מוכן לקבל תוכחה בכלל, כי קלקלנו.
על...
ודאי, צריך להחזיר אמון. למדנו בפרקים קודמים שהאמון שיש בין המחנך למחונך הוא אחד מהתנאים הבסיסיים בקשר ביניהם. כשהאמון יחזור והוא יראה שבאמת הוא תיקן, ולפעמים הוא אומר לו גם תשמע תהיתי וכולי, הוא מחזיר אמון, אז העסק יכול לחזור חזרה. אבל האדם כמחנך צריך לדעת, יש את הטבע, ונראה את הסוגריים עכשיו, מה המטרה שלנו? לחזק, לפאר וללטש את הנאותות והמעולות. כשאנחנו מוצאים אצל המחונך שלנו טבע, אם הוא טבע מעולה, צריך לחזק אותו, לפעמים ללטש אותו, ולדחות, להסיר ולשרש את המגונות והפחותות. אם יש לו טבע מגונה, צריך לדעת איך להוריד את זה, אבל הכל לעשות את זה בצורה נכונה. על כל פנים, בנוגע לענייננו, הטבע הזה, ארבעה שלבים, להתענג על האילול, לשוף, לקבל גמול, לקבל תוכחה, ולהודות בעונש, ארבעת הדברים הללו זה טבע שבהם צריך להשתמש כדי להצליח. נקרא הלאה. הכלל הידוע כי אין אומן בלא כלים ובכל דבר אומנות. כלל ידוע, שום אומנות לא יכולה להצליח אם אין כלים, אם הצייר לא יהיה לו מכחול, או אם הגרזן לא יהיה בידיו של הבנאי או וכן הלאה, לא יהיה לו הצלחה לפעול, גם אם הוא יהיה אמן עולמי. מחנך לא יהיה לו הצלחה אם הוא לא ישתמש בכלים. אז אם מדובר בכלים פדגוגיים, למשל אם משתמשים היום בספרי לימוד או גיר ולוח או כל מיני אמצעי המחשה, זה גם כלים שבלעדיהם מאוד קשה ללמד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, מאוד מעניין, בטבע של המחונך הוא נולד עם כלים שאנחנו נוכל להצליח. אנחנו רק צריכים לזהות את הכלים, ואנחנו נדבר שהכלים הללו זה לתת מילה טובה כשצריך ולתת תוכחה. אבל אם אנחנו נרבה במילים טובות כשצריך, נחסוך הרבה לתוכחה, כמו שנראה שהטבע להתענג על התוכחה. אם אנחנו נגיד הרבה מילים טובות על מעשים טובים שהילדים שלנו עושים, הם יחפשו לעשות עוד מעשים טובים כדי שנעלל אותם עוד ועוד, כי אדם אוהב שמעללים אותו. יש כזה מצב, אדם אוהב לשמוע את ההילול, והוא יגיד, תגיד לי עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, והוא לא יתעייף מלשמוע. אם הוא עשה איזה מעשה טוב, כמה שיותר יגידו לו, הוא לא נמאס לו. אז אם אנחנו נרבה בהילול על דברים טובים, נחסוך הרבה כאבי ראש מדברים אחרים.